שלום לכולם, אנחנו באורות התחייה תצעין. אנחנו בעמוד סמכת בספר האורות, זה שיעור שלישי בפסקה. דיברנו אתמול וגם שיעור קודם על הקדושה שיש במלאכה, איך שהצדיק הוא חושף את העניין הזה מחמת שכל מעשיו הם לשם שמיים. הוא מרומם את העיסוק גם בעולם הזה להביא לחיי עולם הבא. זה מבט מאוד עמוק, ואותו עיקרון אנחנו נתחיל לראות את זה היום. קצת הצטנו על זה אתמול, אבל יותר נברר את זה היום. אותו עיקרון הוא מצוי גם כן לגבי הלשונות ולגבי לגבי החוכמות. אז בואו נתחיל. כשם שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות, אתם מצאתם את זה אצלכם? עמוד סמכת, מצאתם? איפה שאני מתחיל? וכשם שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות, ולהוציאן מכלל אטלטיה, אטלטיה הכוונה כללה, כן יש כוח להמציא אור הקודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. הצדיקים הגדולים צריכים להתפלל שיתמשך אור נועם השם בכל החוכמות ובכל הלשונות, באופן שמכל מקום יופיע כבוד השם, ומכל מקום יפוצו קרני אורה של תורה. תפילתן של צדיקים והארת רצונם עושה רושם נמרץ עד אין קץ ותכלית. כלומר, הצדיקים הגדולים הם מתפללים, מה הם עוסקים? בעצם, בעומק העניין, לחבר את עץ הדעת טוב ורע אל עץ החיים. זה העניין של החוכמות, כי החוכמות מצוי בהם טוב ורע, מיוחד בחוכמות החול. אנחנו מתעסקים פה בחוכמות החול. מצוי בהם טוב ורע מעורבב. וכשהצדיק הוא מתפלל להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בחוכמות, הדבר הזה הוא מחבר את שם השם אל כל המציאות. את שם השם האחדותי, שהוא המקור להכל, זה הנר המרכזי שכל הנרות פונים אליו, זה אור התורה, לכל החוכמות וגם לכל הלשונות. הסברנו אתמול שלשונות פה זה במובן של תרבויות, רוח המיוחדת שיש לכל עם, כי לשון זה האיבר הפנימי ביחס אל השפה. השפה היא language, מה שאנחנו אומרים באנגלית, אבל לשון זה שייך אל האופי המיוחד שהוא מתבטא, יש לו ביטוי גדול בשפה. גם כשאתה עוסק בשפה זרה, אז משהו מהתרבות והלשון, הרוח של האומה שאתה עוסק בשפה שלה חודר אלא עוסק בשפה. זה דבר פשוט. אם אתם רוצים, אולי אני אראה לכם את זה פה בתוך אורות. תסתכלו רגע בעמוד קוף סמך דלת, כמו שאתם מאמינים לי, אבל אני אראה לכם שהרב פה מחלק בין שפה ולשון. קוף סמך דלת, בפסקה י"ב וגם פסקה י"א, האמת. אז בואו נתחיל בי"א. השפה, מתוך שהיא נובעת מרוח האומה, זאת אומרת השפה היא לא רוח האומה אלא היא נובעת מרוח האומה. שפות אין אדם בעולם שימציא שפה, כמו שיש אחד שהוא ימציא אספרנטו או משהו כזה, הוא רצה שזה יהיה שפה בינלאומית, בפועל בערך רק הוא היחידי שדובר אותה. זאת אומרת זה לא תפס, כי שפה היא יונקת מהטבע הרוחני שיושב ביסוד האומה. אז היא נובעת מרוח האומה, היא פועלת להטביע יפה את חותם האומה על ידי התגרברותה ושלטונה בחיים ובספרות. זאת אומרת, זה השפה. עכשיו תסתכלו רגע, הפסקה הבאה, י"ב, כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. אם כן, אנחנו רואים שיש הבדל בין לשון ובין שפה. לשון זה שייך לרוח האומה, להשקפה מיוחדת על המציאות, לתרבות של העם, למה שהוא צריך לחשוף בעולם הזה. בסדר? לנו שייכת דווקא לשון הקודש, זה השקפה המיוחדת על המציאות, שהכל זה אור השם, הכל זה קודש אלוהי. אז אני חוזר לפסקה שלנו. כשם שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות, או להוציאן מכלל התלתיה, כן יש כוח להמציא אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. וצדיקים הגדולים צריכים להתפלל שיתמשך אור נועם השם בכל החוכמות ובכל הלשונות. באופן שמכל מקום יופיע כבוד השם ומכל מקום יפוצו קרני אורה של תורה. כלומר הצדיקים הם חיים בתודעת חיים כזאת שהכל מגלה את ייחודו יתברך. באופן נסתר, מכל מקום תפילתם היא שהדבר הנסתר הזה הוא יהפוך להיות יותר ויותר גלוי, ואור נועם השם הוא יתגלה דרך העיסוק של האדם בדבר שהוא מציאותי. כלומר, הכפירה או הבלבול או החיסרון הוא נובע מכך בזה שאנשים עוסקים במדע, בחוכמות, בצורה שהיא מנותקת מהמקור האלוהי. כי אם אדם הוא היה מדען ובמעבדה, כל הזמן היה מתרגש מהגילויים האלוהיים שהוא רואה במיקרוסקופ, אז ודאי הדבר הזה היה מאוד מרומם אותו, נכון? אבל אם אדם מתייחס לחיידק הזה בפני עצמו, אין בדבר הזה הרבה פעולה על המצב המוסרי של האדם. אנחנו נראה בהמשך שזה בדורות כאלה שיש נטייה אל החוכמות ואל השפות, אל הלשונות. כן, מה אתה אומר? על ידי התפילה, על ידי התפילה. אני אגיד לך, באופן פשוט, הכל זה גילוי אלוהי. כל פרט ופרט מההוויה כולה הוא גילוי אלוהי. אלא שהדבר הזה במקומות מסוימים הוא גלוי יותר, כמו באומה הישראלית, שהיא כולה קודש, קודש גלוי. התורה שלנו, המצוות שלנו. יש מקומות שזה יותר נסתר, זה נקרא עולם החול. עולם החול הוא דבר שצריך להתקדש. עולם החול זה דבר שהוא יכול להיות כשלעצמו, דבר סתמי ופרווה. יכול להיות דבר שהוא מואר מאור השם. כשהצדיק הוא עוסק במלאכה, ראינו, הוא בעצם עוסק בעולם החול, נכון? אבל החול הזה זה הכל קודש כשהצדיק עוסק בו. בגלל שהוא עושה את הכל, כל דבר שהוא עושה זה לתכלית אלוהית. להשלים את העולם, לשכלל את העולם. הוא חושף את אור הקודש בעולם הזה. הוא מחבר את העולם הבא, שזה העולם הרוחני, אל העולם הזה. אותו דבר, בצורה שהיא טיפה יותר מופשטת, זה גם בלשונות וגם בשפות. כלומר, בתרבויות. יש צדדים אלוהיים בכל אומה, זה דבר פשוט. יש להם צדדים של התורה שהם חושפים, יש דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם, מן המתוקנים שבהם, אנחנו יכולים ללמוד, דברים הקולקלים שבהם, אנחנו צריכים גם ללמוד איך לא להתנהג. ברור? אבל ברור שיש לכל בריאה צד אלוהי, תוכן אלוהי, גם הגויים הם בצלם אלוהים. גם חוכמות החול הם יונקות מאור הקודש. אמרתי אתמול ברבנו בחיי, הוא אומר, אמרתי שזה פרשת בעלותך, היום חיפשתי את זה וזה לא בפרשת בעלותך, כנראה שזה בספר שמות על פרשת תרומה או משהו כזה. הוא מסביר שהמנורה, שבעת קני המנורה, הם פונים אל הנר המרכזי שזה חוכמת התורה, שכל חוכמות החול הם יונקים מאור השם, מחוכמת התורה. בסדר? זה בעצם נשמתם. זה תכליתם. הרמב"ם, מי שהזכיר לי אחרי שיעור שבוע שיעור קודם, אמר שהוא עוסק, בפילוסופיה הרמב"ם. הוא אומר שאני לא צריך באיגרת לרבי יונתן מלולניל, שהוא צריך לעסוק בכל מיני חוכמות. הוא אומר, אבל באמת זה צידוניות, מואביות, המוניות, שהן רקחות הבחות ועופות לגברת, שזאת התורה. כלומר, הן משמשות את התורה. הוא עוסק בהם בשביל להדיר תורה ולהגדיל תורה ולהדיר. ואם כל זה נתמעתה או נטע, כלומר הוא צריך ללמוד פחות תורה ונעשו לה קצרות, אבל הוא אומר שם הרבי יותר מלודין, תדע שהיא הילד תאבים ויעלת חן, ובאמת כל עיקר מעייניו זה לתורה. יוצא ששם, אם אתם מבין בעומק עניין מה הרמב״ם אומר, הוא אומר שהפילוסופיה שהוא למד, והוא למד פילוסופיה, אתה רואה שהוא מתייחס בספר מורה נבוכים לאריסטו ולאפלטון ולאבן סינה ואבן רושד, כל מיני פילוסופים הערבים אריסטוטלים שחיו בימיו, שהוא מתמודד עם הדעות שלהם, עם המעזתילה והעשריה ועמות הקלימון וכל מיני תנועות רוחניות שעסקו בשביל מה? א', בשביל להציל כמה וכמה וכמה נבוכים שנפלו בימיו. דבר חשוב, הביך אותם. הדברים האמיתיים שהם אומרים עם הדברים המקולקלים שהם אומרים, אז זה בלבל אותם, נעשו נבוכים. וב', גם יכולת הסדרנות אולי הפילוסופית, יכולת הבירור, ההיגיון, אפשר לקחת משם דברים אמיתיים. אנחנו היום צריכים, מה שאומר פה הרב, להתפלל שאור השם הוא יתגלה דרך כל החוכמות והתרבויות, בגלל שאנחנו נראה תכף בהמשך שיש נהייה אל ההתרחבות הזאת. זה לא אומר שזה נהייה טובה, אבל זה נהייה. זה אנשים הולכים לאקדמיה. שמעת פעם על מישהו שהלך לאוניברסיטה? אה? לא ראי, אף פעם לא ראית טוב, אתה מיוחד. אני פעם ראיתי אחד שהלך לאוניברסיטה. אנשים הולכים לאוניברסיטה, ומה הם לומדים שם? לומדים מדעים מדויקים שמפתחים ומשכללים את העולם. זה דבר נפלא. משכללים את האומה הישראלית. לומדים גם מדעי הרוח. זה דבר קצת פחות נפלא. הם לא כל כך מדעיים, מדעי הרוח. יש בהם הרבה חלקים תיאורטיים, שיש בהם המון בלבול, ומכל מקום אנחנו צריכים להתפלל שמדע הפסיכולוגיה, בוא ניקח נגיד את הפסיכולוגיה, אתה לומד היום פרויד, מלא שטויות, הוא אמר, עם מלא דברים נכונים. בסלט של רעיונות אמיתיים, עם רעיונות מקושקשים ומטופשים. עם הנחות יסוד שאין להם אח ורע, ואין להם המרחק בינם ובין האמת האלוהית כרחוק מזרח ממערב. ממש דברים מורכבים. זה אבי הפילוסופיה החדשה העוסקת בנפש, זה פרויד. פסיכולוגיה. זה נגזרת של הפילוסופיה. סובך. מה אנחנו צריכים להתפלל? בואו נמשיך את הדבר. לא, שנהפוך, שהפסיכולוגיה תהפוך להיות פסיכולוגיה אלוהית. למשל, אם אתה עוסק בספר התניה, אתה נפגש עם מבנה הנפש האלוהי של האדם, עם היחסים בין יצר הטוב ובין יצר הרע, נפש הבהמית והנפש האלוהית. ספר פסיכולוגי אדיר. אנחנו צריכים שהמחקר הפילוסופי יתמשך אור השם ממנו. כלומר, ייפלו השיגים, ואור השם הוא יתראה דרך הנאייה הזאת לחקור את הנפש. זה דבר טוב. זה מבטא התקדמות, זה צריך לבוא מתוך הנחות יסוד אמיתיות. כן? רצית לשאול משהו? אה, אתה פשוט מוקד תמדמה. בסדר? זה היום בן אדם שהולך ללמוד בפקולטה לפסיכולוגיה, קו נטוי ספרות, קו נטוי היסטוריה, קו נטוי מדעי המדינה, קו נטוי פילוסופיה, וכל מדעי הרוח האלה, הוא פשוט אוכל מעץ הדעת טוב, ורע. ברור? בלגן. דברים, חלקם נכונים, חלקם משובשים. לך תעשה סדר. מלאכת הבורר היא שייכת לגדולי גדולי העולם, גדולי הדורות, כמו הרמב״ם. זה לא שייך אליי ואליך. זה שייך לענקי עולם. הם יודעים לקחת את האוכל מתוך הפסולת, ולגייר לפעמים רעיונות, אפילו להכניס אותם לתוך היהדות בצורה מסוימת. זה שייך מאמר המחשבות בעקבי הצון. אבל זה לא כל כך הנושא שלנו היום. מכל מקום, מה שהרב פה מדבר, התפילתה של הצדיקים, היא עושה רושם. מה היא מבקשת? שמכל מקום יופיע כבוד השם, מכל מקום יפוצו קרני אורה של תורה. אז אתה מבין שקרני אורה של תורה, המונח תורה, הכוונה הוראה אלוהית, נכון? ככה מסביר המהר"ל. תורה היא לא נקראת חוכמה, היא נקראת תורה, משום שזו הוראה. אז אתה רוצה הדרכה אלוהית דרך כל החוכמות. גם המוזיקה היא משמשת בבית המקדש, הלוויים, וגם האסטרונומיה היא משמשת את קידוש החודש וכו'. אתה מבין? בייחוד צריכים להפנות לזה את התפילה בעת שרואים שהנטייה גדולה לשפות ומדעים. פה אתם רואים שהוא פתאום התחיל לדבר על שפות. למה? כי עצם העיסוק בשפה הוא כבר מחדיר את התרבות הנלמדת אליך. אתה למשל לומד סינית באקדמיה, אתה מיד משהו מהתרבות הסינית הוא כבר חודר אליך וכו'. זה דבר מובנה. כי התרבות, השקפת העולם של העם הזה, היא חודרת גם דרך העיסוק בשפה. אז בייחוד צריכים להפנות לזה את התפילה, בעת שרואים שנטייה גדולה לשפות ומדעים, ואי אפשר להילחם עם כל הפונים אליהם. אתה לא יכול לעצור את זה. אז החצי משפט הזה הוא מבטא איזה מין בדיעבדיות כזאת. בדיעבד, אתה לא יכול לעצור את זה, אז אתה צריך מה לעשות? להתפלל שעץ הדעת טוב הרע, הוא יהיה מחובר אל עץ החיים, וממילא ייעלם הרע שבו. כלומר, הוא ינק מאור השם. כל השיגים וכל ההסתרות וכל ה... בלבולים נעלמים. והזמן, עכשיו, ואי אפשר להילחם עם כל הפונים עליהם. אם היה אפשר להילחם אולי היינו, אבל אי אפשר, בסדר? זאת אומרת, והגית בו יומם ולילה. עדיף שבן אדם ישכון באוהלי תורה מן הבוקר עד הערב ויעסוק בהדרכה האלוהית לאומה הישראלית, לעולם כולו, יתגדל ברעיונות מבית ישראל סבא. אבל אי אפשר להילחם עם כל הפונים אל החוכמות האלה, אז מה נעשה? אז אנחנו צריכים להתפלל. ויש עוד עניין שפה זה כבר לא בדיעבד, והזמן ואותותיו מראים את ההכרח. יש פה עכשיו גם עניין אלוהי. אתה צריך מהנדסים. אתה צריך אנשים שיודעים שפות. אתה צריך אינטראקציה עם האומות. אתה חי בעולם שאתה לא יכול לעסוק רק בתורה. זאת עובדה, אתה צריך גם מדענים, אתה צריך כל מיני, זה דבר פשוט. אז יש פה גם הכרח אלוהי לעסוק לפעמים בדברים האלה. אז קמים צדיקים פנימיים לתשועה בעבודה שבחשאי ובגדולת נפש חיה יחידה, באים ופותחים את הצינורות הסתומים לשום סוד השם בלימודיו. לימודי השם הם כל מה שבעולם. זאת אומרת, איך אתה פועל נגד תופעה כזאת, או לתיקון תופעה כזאת, אבל דווקא נגד, אתה פועל בשמיים. אתה פועל בעבודה שבחשאי. מה זה עבודה שבחשאי? למשל, תפילה זה עבודה שבחשאי. זה תפילת לחש, נכון? הגמרא ביומא ממדלת, היא אומרת שקטורת היא דבר שבחשאי. כי הכהן הוא היה נכנס לבד להקטיר, לא... כל העם איתו ולא הכהנים וכו'. זה עבודה שבחשאי. הרב כותב קצת על הכתורת, איך שזה מאיר את אור השם בכל היש. אני אראה לכם את זה בלשונו. הוא אומר פה ככה, מגמה עליונה, מה זה נמצא בעולת ראייה, א', עמוד קוף למד ז'. מגמה עליונה של הכתורת היא להופיע בעולם, באדם, באומה, באנושיות, בחיים, ובהוויה בכלל, את האור העליון של הרוחניות הקדושה האצילית. כלומר, לתחבר את המציאות לשורשה. זה בדיוק הנושא של הפסקה שלנו, נכון? זה עבודה שבחשאי. אשר לא יגורה רע. כלומר, בעולם העליון אין טוב ורע. יש טוב. יש מקום כזה שיש בו רק שמחה, רק אור השם. דווקא בעולם התחתיתי, אנושי כן יכול להיות רע, וכל מה שמתפשט ונראה כמו דבר רע וכאור בחיים ובפועל איננו כי אם לבוש חיצוני של הדבר הטוב, כי אי אפשר להיות כלל שום הוויה עצמית כי אם טהור וקדוש טוב בתכלית הזוהר, כי הלא הכל ממקור העליון, ממקור הטוב והמטיב ברוך הוא יצאו ויוצאים. כלומר, אומר פה דבר מאוד עמוק. הקטורת מה היא פועלת? היא פועלת לסלק את החושך, את השיגים, את הרע, על ידי התפשטות הטוב הפנימי. והכל הוא מתפשט מהאצילות האלוהית, הכל משם יוצאו ויוצאים, אבל מאחר שלבושים רעים ישנם, צריכה העבודה הקדושה הזאת מלאה חוכמת אלוהים, אומנות קדושה, ועשית אותה קטורת רוקח. לא במקרה, לא בדמיון, לא בשכל אנושי מוגבל, אפשר לבוא עד הגבול הקדוש הזה של החזרת כל הרע לטובה גמורה, כי אם באמונה גדולה ובאמנות קדושה רבה, באים לעבוד את העבודה הקדושה והנוראה והתורה הזאת, שאינה נעשית כי אם על פי יחידי הבכירים שבגדולי הדורות וקדושיהם, אני עוד שנייה מסיים. טוב, זה בעצם הרעיון פה. הם יודעים, הקדושים האלה, את עומק מלאכת שמיים זאת. זה הנושא ממש של הפסקה שלנו. למאפחה מהריר ולמתיקו וחשוכה לנאורה. להפוך מר למתוק וחושך לאור. עבודת הקטורת, וזה פה התפילה של הצדיקים בעבודה שבחשאי, להאיר את אור השם גם במקומות החשוכים, כי הכל זה הופעתו, התברך. באים ופותחים את הצינורות הסתומים, לסום סוד השם בלימודיו. מה זה לימודיו? מה זה הלימודים האלוהיים? אז תראה מה הוא אומר. ולימודי השם הם כל מה שבעולם, לא רק התורה. התורה זה פשיטה. התורה זה משפטי השם אמת צדקו יחדיו. הכל שם אור עליון. עץ החיים. הכל אמת. אבל בחוכמות לא. ומה שהצדיקים האלה עושים עדי תפילה, הם מבקשים שהפנימיות תתפשט גם אל הענפים. מבינים? הכל בא ממקור אחדותי. אבל ככל שזה מתרחק יותר מן המקור, אז יש ירידה, ולפעמים זה אפילו נהפך להיות רע. ככה מסביר המהר"ל, הוא מסביר את זה על המשנה הראשונה בפרקי אבות, וגם הרמח"ל מסביר את זה בכלך פתחי חוכמה, בפתח כ"ט או למד, משהו כזה, שככל שיש התרחקות מן המקור, בהתחלה יש הערה יותר נמוכה, אחר כך עוד יותר נמוכה, אחר כך עוד יותר נמוכה, אחר כך יש כבר, מתחיל להיות פתאום רע. אז הצדיקים העליונים האלה, הם מבקשים שהטוב, שהוא נשמת כל היש, יתפשט גם אל הענפים הרחוקים, איפה ששם נאחזים כל מיני מזיקים. אז זה מבריא את כל האילן. המציאות היא בנויה בצורה של אילן. והבריאות בשורשים והתפשטות הכוח של השורשים בענפים היא מבריאה את כל החוכמות וכל התרבויות והלשונות. עד כאן זה ברור? בסדר? דברים פשוטים, נכון? אני ממשיך. בסדר? רצית לשאול משהו? לא. יש לך כזה מבט שאתה כל מה רוצה לשאול משהו. עכשיו, אז באים פה הצדיקים הפנימיים לתשועה בעבודה שבחשאי, סליחה, ובגדולת נפש חיה יחידה, באים ופותחים את הצינורות הסתומים לסום סוד השם בלימודיו. לימודי השם הם כל מה שבעולם, בייחוד כל מה שיש בו משום תיקוני העולם, כמו שראינו בתחילת הפסקה. גם המלאכות, גם חוכמות שמתקנות את העולם, משכללות את העולם, מוציאות אותו מסדרי תוהו לסדרי תיקון, לסדרים אלוהים, ומעוררים את הקודש שיש שבכל לשון בכוחו של יוסף, שכלל הכל באות ה' שבו נברא העולם הזה שנתווסף על שמו. כתוב בספר תהילים, עדות ביוסף שמו בצאתו מארץ מצרים, נכון? מה זה עדות ביהוסף? מה קרה פה? פתאום יש לו היי נוספה לשמו. אז חז"ל מלמדים אותנו שבא המלאך גבריאל, ובלילה שהוא יצא, לפני שהוא יצא מן הבור לפגוש את פרעה, הוסיף אות היי לשמו ולימדו 70 לשון. כלומר יוסף בכוח חוכמה אלוהית עמד מול פרעה, ופתר את פתרון חלומו, והיה מבין כל לשון. כלומר, הוא הבין בחוכמת השם אשר עליו את העומק של כל התרבויות, כל האופי האלוהי של כל אומה. ממילא זה גם התפשטות של השפה, אבל העומק הרוחני שיש, השורש האמיתי שיש בכל אומה, הרי 70 שרי אומות העולם, נכון? זה 70 שורשים שמהם מתפשטת האומה עצמה, כל אומה, חוץ מהאומה הישראלית, שמהם גם נובעים האקלימים בארץ הזאת, החיות, השפות, המאכלים, האופי של האומה, הטריטוריה, הכל נובע מהשורש הרוחני של האומה הזאת. אז יוסף, הוא כלל את זה, את כל החוכמה ששייכת אל העולם הזה. זה כוחו הגדול של יוסף, שכלל הכל באות ה', שבו נברא העולם הזה, שנתווסף על שמו. אות ה', היא מבטאת את העולם הזה. זה בשם הוויה, זה ה' אחרונה. ובכוחו של הדיבור שבסיני, שבא להרבות אור גדול יותר ויותר מזה, השם אלוהים ייתן עומר המבשרות צבא רב, שנחלק כל דיבור ל-70 לשון. זאת אומרת, זה כבר אות יוד, או אפילו אות יוד היוו, שיוסף הופיע אותם. כלומר, יוסף, החידוש אצלו, שהוא כלל את כל הכוח האלוהי גם של העולם הזה, את החוכמה שבו. אבל הוא גם כלל את בכוחו של הדיבור שבסיני, בסדר? או עבודת החשאי של חכמי ישראל, הם מעוררים את הקודש הזה, את הקודש שהוא כולל את כל שם הוויה, מן השורשים עד ההופעה הארצית, עד ההופעה שמתפשטת ל-70 לשון. מה הכוונה 70 לשון? הרב פה מסביר, זה פירוש אדיר. מה זה? קודם כל אני אגיד לכם, השם אלוהים ייתן עומר המבשרות צבא רב, נחלק כל דיבור ל-70 לשון. כתוב גם, וכן באר משה את התורה אתם, נכון? הועיל משה באר את התורה הזאת, נכון? הזאת? אמרת הזאתי, נכון? יש לך מזל. אין מילה כזאת הזאתי. אין כזאת מילה פשוט. מכל מקום, עוד שזה חדר חזק, נכון? מכל מקום, אז משה באר את התורה היטב, אז הוא מסביר פה הרב, מה זה היטב? היטב זה, היינו שמצא ערך הטוב האמיתי שבכל לשון. הכוח המאצילו עוד קודש, ואז הולכת השפה ומתבררת, ושפה ברורה הולכת ומתהפכת אל כל העמים לקרוא כולם בשם השם. מה הכוונה פה? זו פסקה מאוד מופשטת ועמוקה. הרעיון פה של משה באר את התורה היטב, כלומר, מצא ערך הטוב האמיתי שבכל לשון, הוא מצא את הנקודה האמיתית האלוהית שיש בכל עם. הרי כל עם יש בו שייכות במשהו אל התורה. כל דיבור ודיבור, נחלט כל דיבור ל-70 לשון. זה לא הכוונה שמשה הוא אמר את התורה בצרפתית ואחר כך בסינית. זה לא הפשט פה בכלל. אלא שמשה הוא בעצם כלל את הנקודה האלוהית שיש בתוך כל אומה. אני אראה לכם אולי את הרעיון הזה. יש פה שני מקומות שקצת מבארים את זה. עוד שזה בעצמו צריך הרבה לימוד. מה שאני מכיר לכם עכשיו זה בכלל, בעצמו, זה פסקה בכלל שצריכה עליה כמה שיעורים. אבל אני אכיר לכם על זה, מה שנתפוס נתפוס, בסדר? משיח, לעתיד לבוא. זה נמצא בקובץ ב', 8 קבצים, פסקה קע"ז. משיח יפרש תורת משה. בזה שיתגלה החזון בעולם, איך יונקים כל העמים והמפלגות האנושיות, את לשת חיים הרוחני מהמקור היסודי האחד. זה ממש אותו כיוון של הפסקה שלנו. זאת אומרת, הרב פה, הוא מדבר אצלנו אמנם בתור הצדיקים העליונים, על זה מתפללים. אבל משיח זה יהיה הרעיון שלו. הוא יפרש תורת משה. מה זה תורת משה? התגלה החזון בעולם מחיונקים כל העמים והמפלגות האנושיות, את לשת חיים הרוחני מהמקור היסודי אחד. כל אומה יש לה איזה כוח רוחני כזה, והוא יונק, אמנם הוא חלקי, אמנם הוא פירור, אבל הוא יונק ממקור אחד והוא אמיתי, הוא יקר. ומכל מקום יתאים התוכן לרוח כל אומה ואומה על פי תולדותיה, וכל ענייני המיוחדים, המסגיים והאקלימיים, וכל פרטי השינויים האקונומיים והכלכליים, והתכונות הנפשיות לכל שינוייהם, עד שהעושר של הפירוט לא יהיה חסר מאומה. כלומר, לפעמים אצלנו היום פירוט זה פירוד. זה כל כך הרבה פרטים שהם מנותקים מהשורש, והמשיח הוא יגלה איך כל התפשטות אור השם דרך אופי של אומה, דרך התרבות שלה, דרך הלשון שלה, דרך החוכמות שלה, זה הכל יונק ממקור אחדותי, רק שזה נחיל דק שיונק מתוך כנוקנות, שיונק מתוך נחלים, שיונק מתוך נערות, שיונק מתוך וכולי. כלומר, זה כמו שטף מים גדול, שאחרי זה מתפשט לנחל יותר דק, ואחרי זה לעוד נחיל יותר דק, ואחרי זה עוד דק, ואחרי זה לפעמים זה נהיה איזה שלולית אחת קטנה. נכון? מכל מקום זה יונק מן המקור האלוהי. אין לך דבר בעולם הזה שהוא אינו אלוהי. שאחדותו הפשוט, הפשוטה אינה מתגלה בו. ומכל מקום הכל יהיה מתאגד ויונק ממקור אחד בידידות עליונה וביטחון פנימי איתן. השם, עכשיו זה פסקה שלנו, השם איתן אומר, המבשרות צבא רב, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתחלק ל-70 לשון. וההתיישבות המוחלטה של הייחוד הרוחני של כל העולם האנושי בצורה מקיימת את כל הטוב של החופש הפרטי, האישי והקיבוצי, היא התחלה למשהו יותר נעלה ונשגב, לרעיון הגדול הנובע מגילוי האחדות העשירה של כל ההוויה כולה, בכל זיווה, חינה ויופיה, ובכל מתקה ועינוגה, בכל עוד רעננותה ורעם גבורתה בשפעת חסדה ועליזות שלוותה העליונה. כלומר, העולם הוא צועד למקום כזה של תודעת חיים אחדותית, שהכל זה, הכל באלוהות, הכל זה גילוי של רצון השם, הכל, לפעמים יש מקומות שזה פירור דק, שזה ניצוץ, ליקוט ניצוצות. צריך לעשות משם, אבל צריך להכיר בניצוץ הזה. הניצוץ הזה הוא ניצוץ יקר, הוא ניצוץ שנפל, לפעמים הוא נפל לבין הקליפות. צריך לרומם אותו משם, לפעמים צריך להעיר. ברגע שאתה מעיר לאומה, אתה אומר, או לאדם, אתה אומר, אתה יודע, הדבר הזה שאתה עוסק בו, האדם הזה הוא לא מאמין, הוא רחוק, או העם הזה הוא בכלל מאוד מבולבל. אז אומרים לו, הנקודה הזאת שאתם עוסקים בה, זה נקודה אלוהית. זה ביטוי אמיתי מאוד של רצון השם. זה עצמו מרומה מאוד את האומה הזאת. זה מחבר את הענפים היותר רחוקים אל הקודש. הרב עסק הרבה ברעיון הזה. גם כן בעניין של עיסוק של קירוב רחוקים. להראות לאדם הרחוק הזה שהוא חושב שהוא כופר גדול, שהוא בעצם מאמין גדול. שבמה שהוא עוסק, הוא עוסק בדברים מאוד אידיאליסטיים. מאוד עליונים. נראה לכם עוד מקור אחד. וגם כן, זה פסקה רשפי, גם כן בקובץ ב'. אני לא אקריא לכם מההתחלה. אז זה על יוסף. יוסף כשמו, איננו גורע בתוספתו. נכון? כתוב הרי כל המוסיף גורע, נכון? יוסף הוא לא גורע. הרי עדות ביוסף זה תוספת. תוספת שקיבל מהמלאך גבריאל. ושבעים לשון גמר, זה פסקה כזאת מאוד רוחנית. 70 לשון גמר על ידי הוספת האות משמו של הקדוש ברוך הוא בשמו. אות ה' שבה נברא העולם הזה וכל אשר בו. ומן דעתי מסתרה, כלומר מי שבא מסתרה די יוסף, מהשורש נשמתי של יוסף, לפי מידת צדקו, נטירת בריתו ופטפוט יצרו, שיוסף היה מזלזל ביצרו. פטפט ביצרו זה נאמר על אלקנה, שהוא היה מצפצף עליו, לא מתרגש. גם יוסף היה יוסף הצדיק. אור חסדו להשביר לכל עם הארץ. סבלנותו לשלם טובה תחת רעה, זה דרכו של יוסף. ואהבתו לארץ ישראל וכישורו לציפיית ישועה, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. יוסף שהודה בארצו לפי זריחת אורו, על מי שעל שמו ודגלו יקראו צדיקים יסודי עולם. אין בהם צמצום של הכרות חיצוניות. זאת אומרת, יוסף, החידוש שלו שהוא מחבר את העולם הזה אל העולם הבא. זה הגודל של יוסף. הוא ענק העולם הזה. הוא דחפור הקודש. יש לנו צדיקים. יש לנו גם דחפורים, אבל למצוא דחפורי קודש, מעטי מעטים. מה? דחפורי הקודש? אנשים עם יכולת חזקה מאוד בעולם הזה, יכולת שלטונית, יכולת להשביר לכל הארץ, שהם כולם ברעיונות קודש. זה יקר המציאות מאוד. זה דוד המלך כזה. יוסף הצדיק. כמו שהם בחינות שונות, אבל לא משנה. מעטים מעטים. שאינו, יש לנו צדיקים כאלה שהם בשמי שמי 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 קדם נטועים ברעיונותיהם. בעולם הזה קשה להם להתגבר על... אין בהם את הגבורה של יוסף. אין בהם את יכולת להאיר את אור השם בארץ. בסדר? ויש אנשים שיש להם כישרון ארצי, כישרון הנהגתי, חריזמה גדולה, אבל הם יונקים מרעיונות נמוכים. למצוא אדם כזה שמאחד בין העולמות, בין העולם הזה, הוא ענק העולם הזה, וענק העולם הבא, מעטי המעטים. זה יוסף, יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם, שכל העולם ניזון ממנו. יוסף שהודה בארצו לפי זריחת אורו, על מי שעל שמו ודגלו יקראו צדיקים יסודי עולם. אין בהם צמצום של הכרות חיצוניות. לחבר את חוכמת החול אל הפנימיות, זה בחינת יוסף. לחבר את המלאכה אל העולם הבא, זה בחינת יוסף. לחבר את התרבות, את הלשון, הלשון הגויית, אל אור הקודש, לראות בזה טוב, לפעול דרך הכישרונות האלה. זה עניינו של יוסף. צריך בזה גודל אדיר, ואין עין הרע שולטת בהם, לפני שהם עולי עין. עומדים למעלה מהסגנון החיצוני. הסגנון החיצוני, שם נאחזת הקליפה, החסרונות. הם עומדים למעלה מהסגנון החיצוני. הם ענקים בחיצוניות מתוך הפנימיות. הם רואים בהכל את הרצון האלוהי, את אור השם. בסדר? טוב, אני חוזר רגע לפסקה שלנו. לא לרגע, אני אחזור. אחזור קצת אלינו. אז זה הרעיון של באר משה את התורה היטב. משה, וגם המשיח יעסוק בזה, כמו שראינו פה בשמונה קבצים, מצא את ערך הטוב האמיתי שבכל לשון. ומי שמהפך רע לטוב, לראות נקודות אמיתיות, נקודות אלוהיות בכל אדם, בכל לשון, בכל תרבות, בכל מלאכה. צריך להבין, זה תורתו של משיח, הדברים האלה. אנחנו עוסקים פה לדברים מאוד עליונים, ממש אורו של משיח, הספר הזה, אורו, אורות. היום שהוא מתנהל בעולם הזה בלי אורות, הוא קצת הולך בחושך. זה ספר שהוא כבר יונק מהאור העתידי ומושך אותנו אליו. צריך לדעת את הדבר הזה. חן באר משה את התורה היטב, והיטב זה, היינו שמצא ערך הטוב האמיתי שבכל לשון, הכוח המעצילו בהוד קודש. ואז הולכת השפה ומתבררת. מתבררת ממה? מן הפסולת, מלאכת הבורר. ושפה ברורה הולכת ומתהפכת אל כל העמים לקרוא כולם בשם השם. שפה ברורה זה בצפניה. יש פה תנ"ך? תנ"ך? תנ"ך, יש שם תנ"ך. אפשר? בבקשה, תודה רבה, ברוך תהיה. שפה ברורה פה בהקשר של הרב, תודה רבה. שפה ברורה זה כמו מלאכת הבורר. זה רגע, בצפניה ג' אני אקריא לכם את זה. צפניה, צפניה. רגע. שיר, יואל. צפניה ג' פסוק ט' כתוב, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם אדוני לעובדו שכם אחד. מה זה פה שפה ברורה בהקשר של הרב? הכוונה לחשוף את תוכן הקודש שבהם. בכל עם יש נקודה אמיתית, נקודה אלוהית, איזה מיוחדות של עבודת השם. אלא מה? מצטרפות עליה, על הנקודה הזאת, מצטרפות עליה הרבה קליפות, הרבה סיגים, הרבה טעויות, עבודה זרה, שיבושים, חסרונות, המצאות אנושיות. צריך לברר את השפה הזאת, לברר את הנקודה האמיתית שהיא יונקת מהאופי האלוהי, שהיא גילוי של רצון השם. ואז כולם קוראים בשם השם, כל אחד באופי המיוחד שלו. העמים זה לא בריאה לבטלה, הגויים זה לא בריאה לבטלה, גם החול זה לא בריאה לבטלה, גם החוכמות אגב, מה? על ידי עם ישראל. זאת אומרת, היכולת של הגויים להתקדש זה על ידי שבע מצוות בן נוח ואמונה בהשם אלוהי ישראל וחיבור אל עם ישראל. על ידי החיבור אל עם ישראל הם מתבררים משיגיהם, מכל השקרים וההמצאות. וכל עוד הם ממציאים לעצמם דתות, או נאחזים בדתות אנושיות כאלה שהומצאו במהלך הדורות, העולם הוא מסתבך. נהיה קנאי, נהיה חשוך, נהיה מעורבב. זה בלבול גדול. והסירותי דמיו מבין שיניו, איך כתוב? סירותי דמיו מפי ושיקוצה מבין שיניו, ונותר גמול לאלוהינו. שלעתיד לבוא, הגויים הם זורקים את האלילי כספם ואלילי זהבם, והם נשארים עם השפה ברורה, עם הנקודה האלוהית, שזה התפקיד שלמענו הם הופיעו בעולם. כי לכל עם יש כישרון אלוהי מיוחד, שגם לנו יש מה ללמוד ממנו. לא קיבלנו את כל הכישרונות בצורה רחבה, קיבלנו אותם לפעמים בצורה תמציתית, אבל עדיין אנחנו יכולים לחשוף אותם יותר דרך דווקא המפגש שלנו והאינטראקציה עם העמים ברובד החיצון של החיים. בסדר? אנחנו לא לומדים מהם השקפת עולם ומוסר, אבל יש לנו מה ללמוד. ומה שיש לנו ללמוד זה כישרונות אלוהיים שנטועים בהם. זהו, טוב, נמשיך לברר את הנושא הזה. בעזרת השם, שיעור הבא, זה נושא מאוד עמוק וחשוב, ומסתבר שלא כל כך ברור. טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך תהיה.